שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
היום זה השיעור השני שלנו בדיני שביעס, לקראת שנת השבע. שבוע שעבר עסקנו קצת בהלכות שנוגעות למעשה לפני תחילת השנה, והיום שיעור פתיחה לכל הסוגיה הרחבה של שביסס האורץ. קודם כל נקדים, דיני שמיטה, דיני שביעס מחולקים לשתי תחומים יסודיים. כל אחד משני התחומים האלה יש בו סוגיות רבות. תחום הראשון זה שביסס האורץ. מה מותר לעשות בשנת השביעס, מה עבודות הקרקע ועבודת האילנות, ומה אסור לעשות. וזו סוגיה עצומה. הסוגיה השנייה שהיא גדולה עוד יותר, זה דיני פיירויס שביעס. לא מצווס שביסס האורץ, אלא קדושס שביעס. ובתחום הזה, שוב, ישנן סוגיות רבות ועצומות. אני חושב שהתחום השני רחב יותר מהתחום הראשון. ודיני פיירויס שביעס כוללים מצווס אכילס פיירויס שביעס, איסור הפסד, איסור סחורה, החובה להפקיר את הפירות, ביור שביעס. אנחנו מתחילים מהתחום הראשון, שביסס האורץ. וגם בתחום הזה ישנן סוגיות רבות שנעסוק בהן בעזרת השם. כל סוגיה כשאני מתחיל, אני אומר מעין פתיחה, קודם כל להבין את יסודות הדברים, וכך גם בסוגיה זו. בתחילת פרשס בהר, נצטווינו על שביסס האורץ במצווס עשה ובמצווס לא תעשה. סרטחו לא תזרע, וקעמחו לא תזמור. זה הלאו. מצווס עשה, בפסוקים הקצרים בתחילת הפרשה, המצוות עשה חוזרת על עצמה שלוש פעמים. ושוב סוהו אורץ שבס לשם. שבס שבוס אין תהיה לאורץ. שנס שבוס אין תהיה לאורץ. מצווה שחוזרת על עצמה בפרשה אחת שלושה פעמים. ואנחנו עוסקים בעיקר במצוות עשה. נחלקו שני גדוי ליוילם ויכוח מאוד יסודי. האם המצווה של שביסס האורץ על הגבר? או על החפצה. המנחס חינוך בארבע מקומות בספרו העצום, קוף יוד בייז ריש צדק חס, שין חובוב, שין חובטס. כל אחד בארבע מקורות האלה, סגנון קצת, ההדגשים שונים, הסגנון קצת שונה, אבל יסוד הדבורים. בכל המקומות האלה, המנחס חינוך מדמה, שביסס אורץ ושביסס בהם טוי. ולשיטתו המצווה היא על החפצה ולא רק על הגברה. בעל השדה מצווה לדאוג לכך שהשדה שלו תשבוט. זה מצווה שביסס האורץ. כשם שמי שבעלים על בהמה מצווה שהבהמה שלו תשבוט. כך גם בשביסס האורץ. החזוניש לעומתו סימן י"ז או סחוף ה' חזניש חולק. כמדומני שלא מצטט את המנחס חינוך, החזניש כמעט ולא מצטט דברי האחרונים, אבל הוא כותב בבירור את שיטתו. הוא רדס החזניש. בשביסס באמתו אדם מצווה שהבהמה תשבוט. בשביסס האורץ אדם מצווה שהוא ישבוט, שהוא לא יעשה אבוידס האורץ ואבוידס הוא אילונויס. אבל שום חובה לא רובצת על אדם שהאדמה שלו תשבוט. זה שיטס החזויניש. יש נפקא מינה להלוכה במחלוקת הזו. כל גדולי זמננו וכל הספרים שיצאו לאור, קיצורי הלכות, ליקוטי הלכות בהלכה שמיטה ויובל, בהלכה שביעס, כולם עוסקים בשאלה, אדם שגר בבית משותף, התמזל מזלו והשכנים שלו בחלקם אינם שומרי מצוות, ויש גינה משותפת בבית, והם יש גנן שעובד בגינה, והוא איננו מקפיד על המלאכות המותרות והאסורות. הוא מתעסק בגינה כשם שהוא עושה בכל השנה כולה, והוא גם עובר על ההלכה. מה יעשה אותו שכן שהוא מדגדג במצוות? ורוב גדול הזמן פסקו שהוא צריך להפקיר את חלקו, כי אחרת הוא עובר, השדה שלו הוא עובר על, 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 על שבסורת שבוס להשם. אני לקשע עצמי, אבל זה לא יהיה חלק של השיעור היום. אני חושב שהוא לא יכול להפקיר את חלקו המשותף בדירה. אין כזה דבר. אדם לא קונה את החלק המשותף ברצותו. כאשר הוא קונה דירה בבית משותף, הקניין של החלקים המשותפים נכפת עליו. הקניין הזה ביסודו הוא לחובתו ולא לזכותו. הגג שלו, הקירות החיצוניים שלו, מערכת האינסטלציה שלו, הגינה שלו, מה בדיוק הוא יכול לעשות עם כל אלה? הוא זכה לתלות תמונות על קיר הבית מבחוץ כי זה שלו? לא. הוא בעלים כדי לתחזק. עליו מוטלת החובה להשתתף ביחד עם כל שאר בני הבית בנקיון, בתאורה, בתחזוקה של המבנה וכל החלקים המשותפים. אין כזה דבר, אני מפקיר את החלק שלי בחדר המדרגות. ומה זאת אומרת? אז מה היום והלאה לא תשתמש בחדר המדרגות? אתה הפקרת את חלקך. האם השכן בבית ממול יכול לזכות בחלקך? ומה בדיוק הוא זוכה? מה הוא יכול לעשות שם? הלא בלב הכי כל אדם יכול להיכנס ולצאת בחדר המדרגות. שום דבר לא משתנה אחרי שהפקרת. לא לגביך ולא לגבי אף אחד אחר בעולם. אני חושב אין כזה דבר אדם מפקיר את חלקו בחלקים המשותפים של הבית. ישנם קניינים שאדם קונה ולא יכול להפקיר. כמו קניין גזילה. קניין גזילה, אני לא רוצה להיכנס לעומק של קניין גזילה. זה סוגיה עצומה בלומדס. אבל הגזלן יש קניין מסוים, ומכוח הקניין הזה הוא חייב באחרייס, אפילו באוינצים. גזלן יכול להפקיר, הוא לא יכול להפקיר את הקניין שלו, משום הקניין הזה זה לחובתו ולא לזכותו. כך גם חלקו של אדם בבית משותף, בחלקים המשותפים. אבל לדעתי לא צריך להפקיר, ומסקנת הלכה יבוא בסוף השיעור היום. המנחס חינוך נוקט, שאדם מצווה אדמה שלו תשבות. חזני שומן לו. האדם מצווה להימנע מלעבוד באדמת ארץ ישראל. שתי מאפקמינס יש במחלוקת הזו. מה הדין כשמישהו אחר עובד בשדה שלי? לדעת המחס חינוך אני עובר. גם אם אני לא רוצה שיעבוד, בדיוק כמו שביסס בהמטוי. הלכה מפורשת בשבס יוד חס וגם בשולחנוח, אם אני הזכרתי בהימה לגוי, ונודע לי שהגוי עובד עם הבהמה שלי נגד רצוני, אני צריך להפקיר את הבהמה. כך גם הוא צריך להפקיר את השדה משום שמישהו עובד בשדה, והוא זה שעובר על, על, על בשבסור השבס להשם. לדעס החזני שלו, אם מישהו אחר עובד בשדה שלי, שום אחריות לא רובצת עליי. נפקא מינה שנייה, מי שזורע ערב שביעס, אבל קליטס הזרע בשביעס. מנחס חינוך לשיטתו זה אומר שאדם עובר ביסוד דאורייתא, שהרי האדם, האדמה שלו עובדת בשביעס, היא קולטת את הזרע. לדעת החזון איש, אין בזה שום איסור. יש איסור דרבנן, אבל זו סוגה אחרת שכבר עסקנו בה בשבוע שעבר. פרק בייז משנה וו במסכת שביעס, אבל איסוד דאורייתא לדעת החזון איש אין. אני רוצה להדגיש שתי מקורות. לכאורה, דברי הרמב״ם סותרים אלה את אלה בוויכוח שבין המנחס חינוך לחזון איש. אני צריך להסתובב רגע להוציא רמב״ם מן ארון שמאחוריי. הרמב״ם, פרק א' הלוך א', והחזון איש מדגיש את הרמב״ם הזה, והוא מביא ראיה מדברי הרמב״ם. הלכה הראשונה בהלך השמית ויובל, ואני קורא את לשונו של הרמב״ם. מצווה ססי לשבות מהוידס האורץ והוידס הווילם בשעון השביע שנאמה ושאף סעוד שבס לשן. ונאמה בחורש ובקוצי תשבויס. איך הרמב״ם מגדיר את האיסור, את המצווה. מצווה ססי לשבות מהוידס האורץ והוידס הווילם. יתרה מזו, אני ממשיך וקורא את לשון הרמב״ם. וכל הוא יישם הלוחה מייבוי דסור עצו האילנות בשון הזו ביטל מצווה ססי ועברה לא תעשה. מי זה שביטל את מצווה ססי? כל הוא יישם הלוחה מייבוי דסור עצו אילנות. מי שעושה את המלאכה הוא זה שביטל מצססי, ולא זולתו. וכך מפורש ברמב״ם גם בספר המצס, מצססי קוף למד להי. קוף למד ה' הארוך והקצר, מצססי לשבות. וזה מפורש כדברי החזון איש, רק מי שעושה מלאכה ביטל מצססי. אבל אחרי הרמב״ם סתר הדבריו, שהרי בפרוטי המצווס, בתחילת שמיטה ויובל, ואני שוב קורא את הרמב״ם, הלכה שמיטה ויובל יש בכלולן 22 מצוות, 9 מצוות עשה ו-13 מצוות לא תעשה, וזהו פרוטון. המצווה הראשונה, שתשבויסו אורץ בשביעס ממלאכתו, לא שישבות האדם, שתשבויסו אורץ בשביעס ממלאכתו, מפורש כדיבה מחס חינוך. אז מה דעת הרמב״ם? כמחס חינוך, כחזון איש. על החפצה של הסודה, או על הגברה. לכל הרמב״ם, מזק שתורה לבית רי, אוחז את החבל בשני רעשיו. וזה לא ייתכן הרי. אז מה דעת הרמב״ם? אני עובר לעוד אחד מרבסינו הראשונים, תוספות ריד. תוספות ריד זה המקור המפורש, היחיד בדברי הראשונים, שעוסק בסוגיה הזו להדיה, באופן מפורש. וגם דבריו נראים כסותרים זה את זה באותו קטע באבוי דזורה דף תז וב. אבוי דזורה תז וב, כותב תוספות ריד, שברור שאין דין שביסס האורץ כשביסס בהמתוי. הוא היחיד מן הראשונים שמדבר על המשוואה הזו, על הדמיון הזה. בשביסס בהמתוי נצטווינו שהבהמה תשבות, בשביסס אורץ נצטווינו רק שאנחנו נמנע מעשיית מלאכה. ובהמשך אותו קטע לקראת סוף הקטע, כותב תוספות ריד, שמי שמזכיר את השדה שלו לגוי שעובד בה בשביס, עובר על האיסור של שביסס האורץ. ולכן הוא סתר את דברי עצמו. וכאשר אנחנו עומדים בדיקטוק ובעיון את כל הקטע הארוך בתוספות ריד, לא נראה שהוא חוזר בו. אין בו קושיה ותירוץ. אין בו הווה מיניה ומסקונה. לא נראה שהוא חוזר בו. אז אם בתחילת הדברים הוא כותב בבירור שאין דין שביסה אוס כשביסה בהמתוי, איך הוא כותב בהמשך דבריו שמי שמזכיר את השדה שלו לגוי בשביס עובר בשביסה זה אורץ? כל האחרונים מתקשים בדברי תוספות ריד. ואני רוצה לומר לכם מה שענה לה, אני הזדהיתי דברים פשוטים וברורים, אבל ייקח כמה דקות. אני רק רוצה להדגיש, שני גדולי עולם. תשובס המוות חלק בייסם מסמך דלת, ובנו הגדול של המוות, הלא הוא המהרית, חלק בייס, יורד עשם מנון בייס, המהרית הולך בעקבות אביו, והם סבורים, וכך הם דקדקו מלשונו של תוספות ריד. המזכיר שדהו לגוי בשביעס, עובר על שביעס האורץ. רק הוא מזכיר את השדה לשביעס בלבד, אבל מי שהזכיר את השדה שלו לגוי לפני שביעס, ויש מעין הבלוע, הוא הזכיר את השדה לכמה שנים, ואחד מהם זה שביעס, איננו עובר. כך הם למדו בדברי תוספות ריד. והמחס חינוך מביא את תוספות ריד ואת המוות, והוא תמיה. מה זה משנה מתי שהוא הזכיר? הגוי עובד בשדה שלו. ולכן מנחס חינך חולק על המוות. הוא אומר, אין פשר לדברים. ואני רוצה לומר, יש פשר לדברים. אבל לפני שנכנס לעומק העיון, אני רוצה לצטט דברי תוספות ריד בעוד שתי מקומות. ולאחר באותם שתי מקומות תוספות ריד גם תומך בעמדת המנחס חינוך. תוספות ריד מועד קוטן גמל עומד בייס, ראש השונה זין עומד בייס כותב, מי שנוטע או שותל צמחים ערב שביעס, סמוך מאוד לשביעס, וקליטת הזרע יהיה בשביעס, הרי זה כאילו נטע בשביעס. אמנם תוספות ריד לא כותב להדיה שזה איסור דאורייתא, כפי שמחס חינוך כותב, מחס חינוך כותב חידוש עצום. שהוא לויקה, שהוא חייב מלכס, בגלל קליטס הזרע. תוספות ריד לא כותב להדיה שזה איסור דאורייתא, והיה מקום להידחק ולומר, מדרבנן. אבל הלשון שלו, הרי הוא כנוטה בשביעס עצמו, משמע ודאי שזה יסד יורייסה. ולכוירה זה כדעס המחס חנוך, כי המצווה הוא שביעס עשו אורץ. אבל אני לא חושב שכבון עשה תויס עשרית ככבון עשה מחס חנוך. ואני צריך להקדים עוד הקדמה קצרה. כאשר המנחס חנך אומר, אף על פי שאני זרעתי ונתתי לפני שביעס, אבל קליטס הזרע בשביעס ולכן אני עובר בשביעס האורץ, זה נראה תמוה בעיניי. אני חושב שכל המושג של שביעס האורץ, האדמה צריכה לשבות מעבודת האדם. האדמה צריכה לשבות מעבודת האדם. מעבודת אדם מישראל. לא אכפת לנו שגוי עושה על דעת עצמו, בשדה שלו. משום שהארץ לעולם לא שובטת. גם בשביעס האדמה עובדת, היא נותנת את יבולה, היא מגדלת צמחים, היא גם קולטת זרע. רוב העצים בעולם לא ניטעו על ידי בני האדם. כך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו הנפלא. כל עץ, כל שיח, כל צמח, מוציא לא רק פרח ופרי, הוא מוציא זרע. ורוחות השמיים מוליכות את הזרע, והם נזרעים באדמה, ואילנות צומחים. לאחרונה עבד גנן אצלי בבית, בגינה, והוא מצא עץ רימון קטן. אני מעולם לא נתתי עצי רימון. מתברר ששכן שני בתים לידי, שני בתים לידי, יש בחצר שלו עץ רימון, וכנראה מעץ הרימון שלו הרוח הביא הזרע, נפל לתוך החצר שלי, ועץ רימון התחיל לצמוח. אז אין כזה דבר שהאדמה שובטת בשביעס. האדמה קולטת זרע בשביעס, היא מוציאה פרי וצמח בשביעס. האדמה לעולם לא שובטת, יום ולילה לא ישבויסו. אני חושב שהמצווה של שביעס האורץ, האדמה צריכה לשבות מעבודת אדם מישראל. גם אם נאמר כשיטה סמיכס חינוך, שהמצווה על החפץ ולא רק על הגברא, כמו שביעס בהמתוי. אבל גם בהיבה צריך לשבות מעבודת ישראל. בהמס ישראל צריכה לשבות. לא רק מעבודת זוהר, גם מעבודת גוי. אבל שונה שביעס האורץ. האדמה קולטת זרע, היא מוציאה פרי. שביעס האורץ, גם אם זה על החפצה, אבל האדמה צריכה לשבות מעבודת האדם, ולא מדברים ספונטניים, מכל מקום. מה הפשט בתויס ושריד? נראה בהמשך השיעור. אז פתחנו בסתירה בדברי הרמב״ם. מצד אחד, מצווה עשה לשבות. כל הווי סמלוך, הביטל מצווה עשה, אבל הרמב״ם כותב בפרוטה המצווה שתשבוי סעורץ. אז פרק ארף הלוך אלף, ספר המצווה כחזוניש, פרוטי המצווה כמנחס חינוך. נראה לאני הוסדעתי לפי יסוד גדול, שהרחבתי עשרות פעמים, גם בשיעורים ברפא וגם בספרים הרבים שלי. וכל תלמידיי הוותיקים יודעים את הדברים ברפא. מצווה שבתורה הלאווין, ובעיקר מצווה ססי, מחולקות לשני גדרים יסודיים. מצוות שעיקרן בתוצאה, ומצוות שעיקרן בעצם עשיית המעשים. מצוות שתמציתם עבודה סוכהו, מעשים שאין בהם תוצאה מעשית, תוצאה פרקטית. נצטווינו להתפדל כדי לדבוק בקודש ברוך הוא. נצטווינו לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. קידוש ועבדלת, מצה ומורה, סוכה ולולב. אלה מצוות שחשיבותם בעצם עשיית המעשים. מצוות רבות שעיקרן בתוצאה. אחד הדוגמאות הבולטות. בשבוע שבא פרשס כיסא יצא מעקה. הוא הסיסו מעקה לגריחו, פן יפול הנופל. לא הסוסם דומים בוויסחו. ויש כל כך הרבה הבדלים יסודיים בהלוכה בין שתי הגדרים. כלל גדול שחידשו הראשונים והאחרונים. והיום אני מביא חמש דוגמאות בקיצור נמרץ. כאשר כל גדר המצווה בתוצאה ולא בעשיית המעשים, אדם יכול לקיים את המצווה גם על ידי גוי, וזה נחשב כאילו ממש הוא עשה את המצווה. לא רק בכך שמעשה של הגוי מועיל, מעשיו מועילים, ולא רק שלא עבר בעבירה. הרי זה עכשיו כאילו עושה את גוף המצווה, הוא יכול אפילו לברך על המצווה, כך כותב הפרי חודש יורד עשם קוף חוף על גב התפילין.
כל הלשון.
לסקיילם. יסול שמקביל כלים על ידי גוי, היסול יכול לעשות את הברכה, וזה החידוש העצום. לא רק שמותר להדביל כלים על ידי גוי, הישראל, בעל הכלם, עושה את הברכה. מחנה אפרים, שלוחין, סמן יהוד א', מביא את הפרי חודש וכותב לפי דבריו, כי שבונים מכה על ידי גוי, בעל הגג הוא זה שיכול לברך. אין שליחוס לנוכרי. אי אפשר לומר שליחוס של אדם כמו ישראל. ולכן זה חידוש עצום. אבל מכיוון שכל המצווה, בתוצאת המעשים, בהתר הכלים, סייעת המכה, כדי שחלילה אף אחד לא יפול ויסתכן, הרי זה נחשב כאילו הוא עשה את גוף המעשים. מוגן אברום ריש סמך ג' לגבי הדלוקס נה שבס. מוגן אברום כותב, אישה שכבר קיבלה שבס ועדיין לא הדליק נרות, יכולה להביא גוי, הגוי מדליק נרות, והאישה מברכת. עשו כראשון במצווה ישראל סיבון, אני לא כזה נשאבס. וגם פה, כל המצווה שלו נשאבס זה בתוצאה, כבוד שאבס, אוינג שאבס, שולם בייס. פשוט מנחסו שו וגם מנחסו של זמיר שאבס. הרחבתי במצווה סנר שאבס, וכתבתי שיש שלוש טעמים שונים. כבוד שאבס, אוינג שאבס, והטעם המשני, לא העיקרי, זה שולם בייס. בין כך ובין כך. המצווה עיקרה בתוצאה, ולכן, גם על ידי גוי, זה נחשב כאילו, אתה עשית את המעשים. והבאתי בניין אב לכל אלה, שוב את הרש בחלק א' שינון זין. הרש פה מדבר על דלת מיסס בייסדן, כי הוא מצססי ובער טהורו מקרבך. הרש פה לא מדבר לעניין ברכה, כי כל בר דעת מבין שכאשר שליח בייסדן מבצע דלת מיסס בייסדן, אין ברכס המצווה. הוא לא מברך השקדשונו במצווה ישראל סיבורו. אבל מה שכן מפורש בדברי הרשב"א, שזה נחשב, שבייסדן תיאורטית, עקרונית, יכול היה לעשות, לבצע דלת מצווה ישראל על ידי גוי. והם היו מקיימים את מצוותם, כאילו הם בעצמם קיימו את המצווה. אף על פי שאין שליחוס לגוי. כך מבוא בתשובה של הרשב"א. אני רוצה לציין, החידוש שציטטתי מפרי חודש, מחנה אפרים מוגן אברהם, שאדם יכול לקיים מצווה על ידי גוי, והוא זה שמברך, הוא חידוש גדול, ספק גדול למהלוכי כמויסה. כי לגבי ברכס המצווה, אני הבאתי הרבה רייס, אפשר לברך ברכס המצווה רק על מייס המצווה שאדם מקיים. גם כשעושים מצווה על ידי שליח ישראל, שיש בו שליחוס, השליח הוא שמברך, ולא המשלח. אבל מכל מקום, מה שלמדנו מדבריהם, שיש במצווה התויר, שאדם יכול לקיים אותם אפילו על ידי גוי, כי עיקרן בתוצאה. המקור החמישי, מקצויס החוישן, לא בקצויס, אבן המלואים, בתשובס שבסוף הסייפס עם החופאי. הנושא שם הוא ויכוח גדול בין הקצויס והנסיבס. דעס הנסיבס, נסיבס המשפט שמקוף צדיק בייז, יש תשובה, אבל לא כתוב שם שהתשובה הזו נכתבה לקצויס החוישן ויש ויכוח ביניהם. אדם קנה חורבה, הרס את החורבה, פינה את ההריסות, כמובן על ידי פועלים גויים, ואחר כך הוא רוצה לחזור בו מהקניין. הנסיבס פסק יכול לחזור בו, כי הוא עדיין לא עשה קניין. מי שעבד בבניין זה גויים, אין שליחוס לנוכרי. קצויס החוישן אומר, בקניין חזוק בקרקע לא צריך שליחוס. הפועלים הם פועלים שלו, הם עובדים למענהו, שמו נקרא עליהם, ולכן הוא קונה גם על ידי גויים. הקצויס לא מחדד את הסברה שלו. אבל זה מה שהוא טוען. תלמידו הגדול רב אנזל מסטרי, בהערות שלו, מביא ראי מסוגי במסכת פיה. אבל מכל מקום לדעתי, אותו יסוד. כי נחזו כל המדום על הפסוק, וירשתם בו וישבתם בו. במקניסה בישיבה. ולכן בקניין חזוק לא צריך מעשה, העיקר תוצאה. לאחר כל המקורות הנעל נרא לעניוס דייתי בביוש את הסרמבה. כן, המצווה הוא לגברו. מצווה ססיין לשבות. מעבוד לסבוס ועבוד לסלונס. כל הוא עושה מלוכה, ביטל מצווה ססי ועבר עליו. אבל בפרוטי המצווה דרכו של הרמב״ם להתאים את מהות המצווה ולא רק את ההלכות. ההלכות הן במשנה תורה, בגוף ההלכות, פרק א' הלוך א', אנחנו מתחילים ללמוד את ההלכות של שמיטה ויובם. בפרוטי המצווה דרך הרמב״ם להדגיש את המהות. אני רק אתן דוגמה. הלכה ראשונה בהלכות תפילה, מצווה עשה שיספל על אדם כל יום. פרוטי המצווה, לאו ידעס השם בתפילה. כי מצווה עשה למדם על הפסוק, לאוב דוי בכל לבבכם. ולכן ההלכה הוא שצריך להתפלל. המהות הוא לעבוד את השם בתפילה. וכך גם אצלנו. המצווה הוא על הגברה שיש בו את האדם, אבל מה המהות? מה העניין המצווה? שתשבויס האורץ בשביעס ממלאך בו. נאסר עלינו לשאת מלוכי כדי שתשבות האורץ. בניגוד לשבס. מצווה שביעס בשבס זה למען ינוח. בשבס אנחנו מצליחים לשבות. בשביעס האדמה צריכה לשבות. ולפיכך עשו לנו לעשות עבודת אורץ ועבודת אורץ. ההלכה היא שתשבות. האווירה היא כל הוויסה מהלוכה. אבל המהות, הטעם הוא כדי שתשבות הארץ. ונפקמין לגבי גוי שעובד בשדה שלי, בשליחותי וברצוני. ולכן אני אומר, כאשר הפועל שלי, השליח שלי עובד באדמה, אני עובר. בין עם האדמה שלי, בין עם האדמה לא שלי. כשהוא השליח שלי, אף על פי שהוא גוי ואין שליח הסנוכרי, אני עובר. משום שהעבירה היא בתוצאה. וכאשר הדין הוא בתוצאה, גם על ידי גוי. זה נחשב כאילו אני עשיתי. כמו במקה וכמו תפילס קלם, כמו בנר שבס. אז מצד אחד אני מחמיא יותר מהמנחס חינוך. לשיטוסי. כאשר גוי עובד, מטעמי, לא רק שאני מבטל מסססי, אני עובר עליו גם כן. על עליו של צוד חולוי תזרה. זה נחשב כאילו אתה עשית. איך יכול להיות? הוא גוי. כמו בתפילס קלם. כמו בסי הסמאקה. כמו בנר שבס לשיטה סמוגן אברהם. כן. משום שאדמה צריכה לשבות מעבוד עשה אדם. ואם אתה שלחת גוי שתעבוד, יעבוד כאילו אתה עבדת. אבל כאשר הגוי איננו השליח שלי, וזה נגד רצוני, אני לא עובר בכלום. משום שהמצווה הוא לא על הקרקע. המצווה הוא על הגברה. המצווה על האדם, עניין המצווה בקרקע. אבל זה רק המהות. האיסור הוא לעבוד. המצווה היא לשבות. אבל מכיוון שהמהות היא שתשבויס האורץ ממלאכתו בשביעס, ולכן כשאני שולח גוי, הרי זה נחשב כאילו אני עבדתי שם. אבל הגוי עובד שלא על דעתי, בניגוד לשביעס בהמתוי, שאני בכל זאת עובר בשביעס אורץ, אני לא עובר בכלום. יתרה מזו, מה שאני אומר עכשיו היא הערה עצומה ממש, נגד המנחס חינוך, ונגד עשרות גדולים שהלכו בעקבותיו. איך אפשר בכלל לדמות שביסס האורץ לשביסס באמתוי? הלו בשביסס באמתוי פסוק מפורש, למען ינוח. אתו, בנכו וביתכו, ועבדכו ומסכו, ובהמתכו אשר בשורכו. בשביסס באמתוי, הפסוק אומרת מפורש בהמתכו, המצווה לבהמה שלך. פתחתי את השיעור היום, מצווה עשה חוזר על עצמו שלוש פעמים. ושופסו האורץ שבס לשם, שנה שבוסן תהיה לאורץ, שבס שבוסן תהיה לאורץ. לא כתוב ארצחו, האורץ. זה לא קשור בכלל לבעלות. אין שום הבדל בין האדמה שלי לאדמת השכן שלי לשדה הפקר. אין שום משמעות בבעלות בשביל זה אורץ. פלאי פלאות. דווקא בלב כתוב סעות חולוי תזרה, כמה חולוי תזמור, ושום ברדת מעולם לא הרע על דתו, שאם אני עובד ואני עושה מלוכס באדמת הפקר או באדמתו של אדם אחר, אני לא עובר בכלום. כי הפוסק אומר ארצחו, סודחו, קרמחו, סודחו לא תזמור, קרמחו לא תזמור. אז אולי אני לא עובר בלב כאשר אני עובד בשדה של מישהו אחר ובקרם של הפקר. שום ברדת לא אמר את זה מעולם. דווקא במיסס עשי חשבו כולם תלוי בבעלות, אבל במיסס עשי לא כתוב ארצחו. בלב שכתוב סודחו וקרמחו אתה אומר אליו דווקא. ובמיסס עשי שלא כתוב לא סודחו, לא קרמחו, לא ארצחו, ושוב סורץ. שנה שבוע סנטי לא עוצמה, איך את הישראל למות את זה לשביס בהמתוי? ולכן אני חושב שיש כאן טעות יסודית שבה ממוסקל ראשון. יש שביסס בהמתוי, יש שביסס ידיו. ולכן משום מה חשבו לדמות את שני הגדרים. מה פתאום לדמות אותם? שם כתוב בהמתכו, כאן כתוב שבשוף סוהו אורץ. ואם בלב שכתוב בו סודחו וקרמחו, אנחנו אומרים לאו דווקא, הכוונה לסודחו, סודו של ארץ ישראל. כאילו כתוב סודכם, קרמכם, של האומה כולה, של כלל ישראל, עד מסעת ישראל שייכת לכולם, ודווקא ממיסס עשי, מה הווה מנה בכלל לקשור את זה לבעלות? ולכן לדידי, לא קשור לבעלות בכלל. ולכן, גוי שעובד מטעמי בשליחותי, בין בשדה שלי, בין בשדה הפקר, אני עובר בין בלב ובין בעשי. מכיוון שעיקר מהות העניין בתוצאה, כאילו יש לי חוס לנוכרי. גוי שעובד שלא על דעתי, גם בשדה שלי, אני לא עובר בכלום, לא בלב ולא בעשי. כך נראה עיקר אני הזדהיתי. וכך אני מפרש גם התוי ססליד לגבי מי שזורה בערב שביעס, וקריץ את הזרה בשביעס. מכיוון שהדבר המהותי הוא שתשבוי סעורץ, לכן, האיסור על הגב רחל אפילו לפני שביעס. זה לא כמו מי שאוכל חומץ לפני פסח, או אוכל דקה לפני צייסק החום ביום הכיפורים. לא. אדם אסור על עושות מלוכה בערב שביעס עם מהות המלוכה, תוצאת המלוכה, תחול בשביעס. מכיוון שמהות העניין שתשבוי סעורץ, אז עבודת הגברא אסורה עם תוצאות העבודה שלו, קליטס הזרע יהיה בשביעס. זה לא כאילו האדמה קלטה זרע בדרך טבעית. לא. אני זה שנתתי, אני זה שזרעתי. אז אם היה מדובר על הגברא, בהלך השבס ברור כשמש. פה ישכים ביבויסיים, פה ישכים גנויסיים. סוגי בשבס אף יודחס. מותר לי לעשות מלוכה בערב שבס, אף על פי שהמלוכה נעשית ונמשכת בשבס, לא כך בשביעס. כי בשבס על המען ינוח. העיקר זה הגברא. הוא גמר את מלאכתו לפני שבס, לא כך בשביעס. האדם אסור לעשות מלוכה כדי שתשבות הארץ, ולכן אסור לעשות מלוכה בערב שביעס. והלושן של התוסס ריד, הרי זה כאילו נוטע בשביעס. ואני מדייק מדבריו, לא רק שהוא עובר בעשה, הוא עובר גם בלב. תמצס הדבורים. ודעס התויס הסליד מי שנוטע בערב שביעס, קליטס הזרע בשביעס, עובר גם בלב ולא רק בעשה. בניגוד למחס חינך שהוא מדבר רק העשה, כי המחס חינך מנמד זה לשביעס בהמתוי, ואני חושב שאין שום מקום לדמיון הזה. ראיה עצומה לדרכי מגוף החזויניש. ולכן זה כל כך חשוב. החזון יש תמיניות זין, אוס חופי, הוא מורד שמייצו, הוא חולק על דרכו של המחס חינוך. והוא מוכיח מהרמב״ם, כל הדינו על הגברה. מיצס עשי לשבות. כל אוי סמלוך הביטל מיצס עשי. אבל המחס חינוך בעצמו הוא במקום אחר, סמחוף הלפות יו זין כותב. שאדם שגוי פועל שלו, הפועל שלו הנוכרי עובד בשדה שלו, או יהודי פועל שכיר עובד בשדה שלו, אם העובד הוא יהודי הוא עובר, אבל גם בעל השדה עובר. כך כותב החזון איש, ולכן סתר את דבריו. ואני אומר, חזון איש מדבר על פועל, כשהוא הפועל שלי, אני עובר. לא רק במצססי, גם בלהב. וכך מוכח מדברי החזון איש, כי אחרת דבריו סותרים אלה את אלה. וכאן אנחנו מגיעים למבית ומרית בתויס וסריד. תויס וסריד לא סותן את דבריו. הנחת היסוד בתחילת דבריו ברורה. אין דין שוויסס אורץ כשוויסס בהמטוי. שוויסס אורץ על הגברה, שוויסס בהמטוי על החפצה. ויאף על פי כן, המזכיר את שדהו לגוי בשוויס. הדגש הוא בשוויס. הוא הזכיר את השדה לגוי לשנת השבע. נמצא שהגוי הוא כאילו שליחו. הוא משלם לי, ואני מרוויח מן העבודה שלו, ולכן הרי זה כאילו אני עבדתי, וזה אסור. אם זה בהבלו, הסכם גלובלי, ארוך טווח, זה כבר לא נחשב כאילו עובדים מטעמי. אני מקבל את השכר שלי באופן גלובלי. הזכרתי את זה לשבע שנים, לעשר שנים, לחמש שנים, אני לא יודע, הוא לא נכנס לפרטים לכמה שנים. אבל את השכר שלי אני לא מקבל יומית, ואני לא מקבל שכר מעבודת שוויס גופו, ולכן אין איסור, וזאת ההבנה של המבית והמרית בדברי תויס וסריד, והכל על מקוימוי יובוי ושולוי. ונפקא מינה הלוך על המעשה. אני גר בבית, השותפים שלי עובדים בגינה. אני לא צריך להפקיר, כי אין נפקא מינה בהפקר. בישר אבוידה בשוויס, אין שום נפקא מינה עם האדמה שלי או זה לא שלי. בניגוד לשוויסס באמטוי. ושב סורת שבס ראשם. באדמה שלי, אני מצווה למנוע זאת. בהפקר אין בידי למנוע זאת. אבל לא צריך להפקיר, כי אין משמעות בהפקר. יש משמעות בסמכות. אם יש בידך למנוע, אתה מצווה למנוע. אם אין בידך למנוע, כל מה שאתה צריך, זה להודיע לשכנים שצר לך, שהם החליטו לעבוד, לגלות את דעתך שזה לא על דעתך. אתה לא רוצה שיעבדו. אתה לא מצווה לריב איתם, ולא לשלם בבית. כי בבית משלמים באופן כללי. אותו תשלום, זה לנקיון, זה לתחזוקה, למאור, לחשמל, לגינה, לכל הדברים. ולכן, הוא לא צריך להריב עם השכנים, לשלם פחות, לשלם יותר. אבל ברגע שהוא מגלה את דעתו, שהפועל לא עובד למענו, והוא רוצה להשבית את השדה, בכך הוא יצא ידי חובתו, ושום עבירה לא רובצת עליו. אז מה שאמרתי היום הוא דרך מחודשת, מעין פשרה בין החזון איש, המייחס חינוך, ויש בו נפקא מינה להלוך. ואני יודע שהדברים שלי מחודשים, אבל אני חושב שהם ברורים ונכונים, וכל כך הרבה דברים מתיישבים לפי דרכנו. דברי הרמב"ם מתיישבים, דברי התוספות ריד מתיישבים, ואין סתירה בין דברי הרמב"ם בהלכות ובין דבריו בפרוטי המצווס, אין סתירה בין דברי תוספות ריד ברי של הסיפה. דברי החזון איש מתיישבים, שדבריו לא יסתרו אלה את אלה, והדברים בכלל אותם מתיישבים על הלב, ויש בהם הרבה חידוש המהלוך על המעשה, בעיקר מה שנוגע באופן מעשי לאנשים רבים, מה אדם אמור לעשות, כשהשכנים שלו עובדים באיסור בגינה המשותפת, אמרתי את אני יודעתי. הוא לא צריך להפקיר, הוא לא יכול להפקיר, להפקיר לא מועיל, מה שהוא צריך זה גילוי דעת, שמי שעובד בגינה לא עובד על דעתו, והוא היה רוצה להשבית את הגינה, ובכך יוציא ידי חבוסוי, ואין בו יותר שום פיקפוק. לשיטתי אני גם סבור, שאין שום צורך ושום טעם לקנות חלקת אדמה בארץ ישראל כדי להשבית אותה, משום שהמצווה של שביס אורץ כלל לא תלוי אם יש לך אדמה או אין לך אדמה, בניגוד לשביסס והמטויים. אבל הנושא הזה, בעזרת השם, נדבר באחד השיעורים הבאים. שנזכה תמיד להשתשר בדברי תורה.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.